כל חי אונליין 93fm.co.il.
The beat of the day.
אור שלום לכם, ברוכים הבאים למהדורת יום שני, קו-אב בתמוז תשע-נעין-ה, 13 ביולי 2015 למניינם. עוד מהדורת אורנית של בקצב היום לימי בין המצרים מתחילה עכשיו, אבל לא לפני שנגיד שלום לצוות. בכל חי, מוטי קופפר, בג'י רוט רדיו בי ניו יורק, דוד לוין, רדיו שלום קנדה, רוברט לוי, חי אפם יואנסבורג, קטי קלר, ערוץ 2000 לוויין, יריב חזן, רדיו ישראל 1 אונליין, יעקב אבירן, שלגרנט, לוי כתובול, ישראל שלמה. הוא העורך והמפיק של התוכנית הזו. אני אלעד שבר. וכבר אומרים שלום לרב דוד ברוורמן, בבקשה.
שלום לכם, מאזיני בקצב היום. אנחנו בהמשך לסדרת התוכניות על ימי בין המצרים, ימים שבהם אנו מחויבים לעשות כל שביכולתנו כדי לגרום לכך שבית המקדש בעזרת השם ייבנה ואולי עוד השנה. וחז"ל מלמדים אותנו שדור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו חרב בימיו. ומסבירים לנו חז"ל שהכוונה היא שאותם סיבות ואותם מניעים שגרמו לחורבן הבית והראשון, הסיבות האלה הוא עדיין רלוונטיות, ובית המקדש מבחינה מסוימת כעת עדיין נחרב. כלומר, לו בית המקדש היה קיים בזמננו, היה נחרב באבונותינו, ועלינו לעשות כל שביכולתנו כדי לתקן, כדי לבנות מחדש את בית המקדש. והמשימה הזאת היא הוטלה על כל יהודי באשר הוא, וכפי שאומר המסילת ישרים, אל יאמר האדם, גדול עליי, מה זה קשור אליי, זה שהתפללו הצדיקים, הם עושים תיקון חצות, הם מבקשים לו את המקדש, אני מה אני צריך? אני צריך להינשא, אני צריך שלום בית, אני צריך חינוך ילדים, אני צריך בריאות, אני צריך פרנסה, אני צריך סגרות האוברדרפט, אני צריך להרגיש טוב עם עצמי, זה הכל, לא צריך יותר מזה שום דבר. ואדם פשוט שחושב ככה, הוא פשוט לא מבין מה הוא אומר. כמו שאומר החפץ חיים, וחזרנו לזה בתוכניות הקודמות, שכאשר אדם מבקש על בניין בית המקדש, הוא בעצם מבקש את כל הבקשות שדיברנו מקודם. כי כאשר בית המקדש ייבנה, העולם יהיה שלם, העולם יהיה מושלם, העולם יהיה אידיאלי, העולם יהיה מקום שיהיה כיף לחיות בו, העולם יהיה חסר, יהיה מנוטל מכל צרות, חסר כל צרות, הוא יהיה נקי מכל צרות. זה יהיה עולם נקי, עולם יפה, עולם שבו לא יהיו חולים ולא יהיו מעוקבי זיווג ולא חסוכי ילדים ולא אנשים עם בעיות לא נפשיות ולא בעיות אחרות, אלא עולם שיהיה עולם אידיאלי, עולם טוב לחיות בו. ולכן כאשר אתה מבקש על בניין בית המקדש, אתה בעצם מבקש בקשה כללית שכל הפרטים כלולים בה, וכאשר בית המקדש ייבנה אנחנו נהיה בעולם אחר. מה עלינו לעשות? אז סרטטו בפנינו חכמינו זכרונם לברכה, וכפי שאמרנו מקודם, הדבר הראשון שעלינו לעשות זה לבקש ולהתחנן מהקדוש ברוך הוא להשרות את שכינתו בתוכנו, למרות ההתנהגות שלנו שהיא עדיין לא מספקת ולא בעצם ראויה שהשכינה תשרה. אנחנו מבקשים למרות הכל, ריבונו של עולם, אשרה את שכינתך בתוכנו. אנחנו נמצאים כל כך עמוק בגלות, כל כך עמוק בחושך, עלינו כבר לראות את האור בקצה המנהרה, די שכבר נצא מהגלות לגאולה. זו הבקשה הבלתי מתפשרת שממש נבקש בזמנים שאנחנו ראויים לבקש, בתפילת 18, בברכת המזון, וסתם במשך היום, ריבונו של עולם, אשרה בבקשך, בבקשה את שכינתך בתוכנו. אבל יש גם מהצד המעשי. הצד המעשי, אז חפץ חיים מלמד אותנו שללמוד בימים הללו את הלכות בניין בית הבחירה, זה כתוב גם בראשונים, שאדם שלומד את הלכות בית הבחירה בימים הללו, כלומר עבודת בית המקדש, אם זה מסכתות בשס, אם זה הרמב״ם, הלכה למעשה בעבודת הקורבנות, הוא מקרב את בניין בית המקדש. החפץ חיים הקים כולל מיוחד של אברכים שלומדים מסכת קודשים, הוא אומר המשיח הגיע היום, המשיח הגיע מחר, בית המקדש ייבנה, אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו צריכים לעשות, בין כהנים, בין לוויים, בין ישראלים. ומי שלא לומד, זה מכיוון שהוא הסתגל לגלות, לעשות, וכיוון שזה נדמה לו וזה ברור לו שהשנה תשעה באב אמור להיות עצוב, זה בעצם שהוא ממלמל מילים, אבל הוא לא באמת מאמין באמונה שלמה שבית המקדש יכול להיבנה היום או מחר. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, ברוך אתה השם בונה ברחמה בירושלים, אמן. לא יבנה, בונה, בונה, בונה כעת, כעת, כל יום ויום, יש עוד שלב, עוד נדבך, עוד לבנה במניין בית המקדש. אבל זה אדם צריך להסתכל על עצמו. מי שרואה תשעה באב השנה כברור מאליו, כמובן מאליו, שהשנה תשעה באב אמור להיות עצוב ולא שמח, זה מתברר שמשהו לא בסדר באמונה שלו. הוא הסתגל לגלות, הוא רואה את הגלות כדבר, כמציאות ברורה שלא ניתנת לשינויים. הוא צריך לבדוק את עצמו היטב היטב, למה מכאן היא הקרירות הזו, איך הוא הגיע למצב הזה. אבל אדם שברור לו שהמציאות יכולה להשתנות כל רגע, שום דבר שקורה כעת הוא לא ברור, יכול להשתנות ברגע אחד, כפי שכתוב, פתאום יבוא אליך אדון, האדון זה המשיח צדקנו, פתאום, פתאום, בלי שום מחנה, בלי כלום. זה לא שיהיו פתאום רחשים והתחילו לתת לנו איתותים ואומרים לנו הנה זה מתחיל, הנה זה מגיע. לא, פתאום, ברגע אחד יגיע משיח צדקנו. ואז כל אחד מאיתנו יסתכל על עצמו, איפה הוא היה במקום הזה. כתוב שהבושה תחסת את פנים של אותו יהודי שלא ביקש את בניין בית המקדש, שישאל אותו משיח צדקנו, למה לא ביקשת את הגאולה? מה אתה עשית בשביל זה? את השאלה הזאת כל אחד מאיתנו ישאל לאחר 120, אבל יכול לשאל גם היום. עלינו לעשות כל שביכולתנו. אז הדבר השני זה ללמוד את עבודת בית המקדש. ללמוד זה הכוונה שאנחנו מוכרחים, שזה רלוונטי, שזה מעשי, שזה יכול להיות עוד השנה, בעצם לימוד ההלכות. והנקודה השלישית ש... כבר דיברנו בתוכניות הקודמות וזה המשך לסדרה, שאותם סיבות ואותם מניעים שגרמו לחורבן הבית הראשון והשני, אותם סיבות עדיין רלוונטיות. אז דיברנו על הנושא של עבודה זרה, והתחלנו לדבר על הנושא של שפיכות דמים. ששפיכות דמים, דיברנו ברובד הפשוט, כולנו מבינים שהנושא הזה של שפיכות דמים, זירות בחיי אדם, או ההפך, זילות לחיי אדם, זה בעצם הנושא של שפיכות דמים. אדם שהוא מזלזל בחיי אדם, בעצם ההתנהגות שלו, הוא שייך למושג של שפיכות דמים. אדם שחוצה את הכביש שלא במעבר חצייה, או עוד יותר גרוע, שהוא חוצה במעבר חצייה כשהרמזור אדום, ואחריו ילד רואה אותו וצועד אחריו, או צועד לאחר מכן ומבין שזה בסדר, אפשר לצעוד ברמזור אדום, אם חס וחלילה הוא ייפגע, אתה נושא בשפיכות דמים הזו. אתה נושא בשפיכות דמים הזו. ואם אדם נוסע עם ברכב לא לפי חוקי התנועה, הוא צריך לדעת שיש לו חלק במושג שנקרא שפיכות דמים. שפיכות דמים, כי הוא בעצם לא נזהר בחיי אדם. הסבתא שלי תמיד הייתה רגילה לומר ששטות שהצליחה היא עדיין שטות. זאת אומרת, אם ילד קופץ מחלון לחלון והגיע לחלון השני, אז אנחנו צריכים לראות את זה כהורים או כמורים, כאילו חס וחלילה ילד נפל ונפצע או קרה לו משהו יותר גרוע מזה, ולהתייחס בהתאם לכך כדי להבין, כדי להמחיש לילד כמה חמור מה שהוא עשה. שטות שהצליחה היא עדיין שטות, היא עדיין שטות. זאת אומרת כך, אדם שנוסע במהירות מופרזת בערב שבת, ורואים את הטירוף הזה בבני ברק ובערים החרדיות, שאדם רוצה להספיק להגיע לפני כניסת שבת, הוא רוצח, הוא רוצח. יש רוצחים שמסתובבים ברחובות בני ברק וברחובות ירושלים ובערים החרדיות אחרי כניסת שבת, נוסעים כמו מטורפים, כמו חיות אדם. זה רציחה, גם אם הוא לא פגע במישהו. אנשים ברחו ברגע האחרון מהכביש, וילדים קטנים רחוצים שמטיילים בכביש שרגילים בבני ברק, כי הכבישים בעצם בשבת הם נפחים להיות חלק מהמדרכות, אבל הם מתחילים את זה כבר מהצפצוף. אבל יש כאלה שממהרים, שחשוב להם להגיע לבית שלהם אחרי שהוא פשוט מגיע ברגע האחרון. אני לא מדבר על זה שכניסת שבת, איך היא נראית בצורה זו, שאדם מגיע ברגע האחרון וחושב את עצמו שככה הוא יכול להיכנס לשבת. זה כבר בעיה בינו לבין עצמו. אבל למה אתה רוצה? למה אתה נוסע במהירות עצומה? וזה שלא פגעת בבן אדם, אתה צריך לדעת שזה כאילו שפגעת בבן אדם, כי אתה נוסע שלא על פי החוק, שלא על פי הכללים. וקבעו את זה חכמנו זיכרונם לברכה, ויבדלו לחיים טובים חכמנו של היום, כמו מרן הרב ליושיב, ומרן יבדל לחיים טובים מרן רבי ניסים קרליץ, ומרן הרב אוזנר, שחוקי התנועה כן, חוקי התנועה הם גם חוקי ההלכה, שלפי מה שקבוע מומחים מחוקי התנועה, זה ההלכה. ואם אתה נוסע בעין כניסה, שאנשים רגילים ללכת בכביש, יודעים שמכונית לא מגיעה בעין כניסה, ואתה עכשיו צועד ברחוב, אז, ואדם צועד ברחוב ומגיע מולו רכב, שאומר, אז אין כניסה, אז מה קרה? אז אין כניסה. אתה רוצח, כי אתה בעצם פוגע באנשים, וזה שלא פגעת באנשים, עצם זה שעברת על החוק, אתה נקרא רוצח. אני רוצה להגיד פה חידוש עצום שצריך לדעת את זה, יש בזה השלכות בנושא של זהירות בחיי אדם. שמעתי את זה מהגאון רב משה אהרון רוט, אחד מדיינים בבית הדין של מרן רב ניסים קרליץ, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. הוא אמר דבר נפלא. ביום הכיפורים אנחנו יודעים זה ריצו מהתורה, ויש הרכבים של רבנים ורופאים שדנים בחולים לצום או לא לצום. אז מגיע חולה, והחולה נגיד יש לו דלקת ריאות, והחולה רוצה לדעת אם מותר לו לצום או אסור לו לצום. אז אומר הרופא, במצב שלך, אם הדלקת ריאות אתה יכול לצום. שאל למרן רב ניסים קרליץ את הרופא, אם הוא יצום כעת, ואתה אומר שהוא ישרוד את זה, אבל האם ייתכן שבעוד 30 שנה יהיה נזק לריאות שלו והוא ימות ביום אחד פחות ממה שהוא יוכל לחיות? הרופא אומר לו כן. אז אמרו לו, אז גם היום אסור לו לצום. אם הצום שלו היום יהיה רלוונטי לעוד 30 שנה או לעוד 50 שנה, גם היום זה פיקוח נפש. זו כך נפסק בהלכה. כלומר, אדם שמזלזל בדלקת ריאות, אומר רב ניסים קרליץ, הוא בעצם מזלזל בפיקוח נפש. אתה אומר, מה זה? דלקת ריאות, אפשר לחשוב, ביג דיל. כן, כן. אם הריאות, חס וחלילה, ייווצר בהם איזשהו נמק מסוים, איזושהי שרחה מסוימת שתיווצר על הריאה, כעת הכל בסדר, אתה בחור צעיר, בחור בן 30, אבל בגיל 90 או בגיל 80 הריאה שלך לא תתפקד היטב בגלל הנזק שבעצם לא נעלם אלא פשוט נשאר, ובגיל מבוגר יותר יקצרו לך החיים, אז דע לך, היום היחס לזה בגיל 30 זה פיקוח נפש. זה חידוש של מרן רב ניסים קרליץ. אני אומר, אם כך, כמה עלינו לעשות את החשבון הנפש כאשר מזלזלים בחיי אדם, בנסיעות המטורפות בכבישים. זהו דבר שהוא נורא, והיום אם אנחנו נחשוב על הנקודה הזאת, ואדם צריך לדעת, זה שברוך השם ברגע האחרון הילד קפץ למדרכה ולא נפגע, עלינו לראות את זה כאילו הוא נפגע, כאילו חס וחלילה הוא נפגע, כי אם לא זה, אנחנו נושאים באחריות לאסון הבא. זאת הנקודה, ולכן צריך לזכור ולדעת, השפיכות דמים זה לא דווקא אדם שבא ודוקר מישהו. נכון, בבית המקדש רצחו כהן ונביא בבית המקדש, אבל רציחה יכולה להיות בצורה כזו שאנחנו מאפשרים את הרציחה הזאת. ואיך מאפשרים את הרציחה? על ידי זילות בחיי אדם. זילות בחיי אדם זה דבר שנדרש מכולנו, כל אחד מאיתנו. אז אם זה בכבישים, אם זה ילדים שמרגילים אותם ללכת בכבישים, נכון שהמדרכות בבני ברק או בערים בירושלים, עוד מקומות, המדרכות הן צרות, אבל זה לא נותן לנו את הלגיטימציה לזלזל בחיי אדם. שולחים עגלות עם ילדים קטנים, קטנים, קטנים. אתה רואה ילד שכמעט לא מגיע לגובה של ידיות העגלה, והוא לא מצליח בקושי לשלוט על העגלה. קשה להבין את ההורים, מה הם חושבים? איך אפשר לשלוח ילד בן 8 או בן 7 נמוך, לשלוח אותי עם עגלה עם אח שלו הקטן, לפעמים רואים את זה בגילאים יותר נמוכים. אתה רואה את הדבר הזה, זה פשוט מזעזע. ורואים את זה אצלנו במחוזותינו, שנפסיק לטשטש וללכת עם עיניים עצומות, כאילו זה לא קורה. אתה רואה אבא, נוסע עם אופניים חשמליים, עם שני ילדים קטנים עליו, והוא מחזיק את ביד אחת את הכידון, ביד שנייה פלאפון. שום או שמיים על כך. אז לפני שאתה מחמיר כל מיני חומרות, דע לך, אתה מזלזל בחיי נפש של הילדים שלך, וכולם רואים את זה, אז מחכים אותך. ואם מחכים אותך, אז אנחנו חוטאים בשפיכות דמים. אז רוצים לבנות בית המקדש? אז שפיכות דמים זה נושא מורחב. זה לא רק לרצוח כהן בבית המקדש. כל מה שקשור לשפיכות דמים, אם אדם לא זהיר בזה, הוא צריך לדעת שבעצם הוא מעכב את בניין בית המקדש. מעבר למושג של רציחה, שזה אחד מגים אל עבירות, ולכן עלינו לדעת את הנקודה הזאת של שיטת הסמוך, ויהיה בסדר, ועזוב, אל תהיה כזה קטנוני, תעזוב, כל מי שמסתכל ככה או מזלזל ככה, הוא בעצם מזלזל בחיי אדם, הוא מאפשר חס וחלילה את האסון הבא. ולכן הזהירות בחיי אדם, באלף אחד דוגמאות, אני לא זוכר את כל הדוגמאות, אבל כל אחד מאיתנו הוא יסתכל לעצמו במראה, וישאל את עצמו, האם אצלי בבית יש תקעים פתוחים? יש חוטי חשמל שניתן לגעת בהם? יש מעקה רעוע? יש מעקה רעוע, יש מקום שאפשרות לפול מהגג, או בבית הכנסת שבו אתה נמצא, או במקומות מסוכנים, אל תשאל את עצמך את השאלות האלו. האם זה אפשרי? האם אני עשיתי במסגרת שלי, בבית שלי, בחצר שלי, באזור שלי, אני נזר בחיי אדם? את זה ישאלו את הבן אדם. מה עשית בשביל זה? וזה חלק מבניין בית המקדש, הזהירות בחיי אדם. והשם יתברך יעזור שנזכה בעזרת השם להיות זהירים בחיי אדם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שנזכה לקיים את זה הלכה למעשה. תודה רבה.
תודה למרצה הערכים הרב דוד ברוורמן על פינתו המחזקת. הפסקה עכשיו, ומיד כשנשוב נהיה כאן עם היועץ החינוכי הרב אברהם סגל.
בקצב היום, בקצב היום. דריי בשטזוקטינס קינדלך, אוי קינדלך קינדלך, ונוי חייס די פונאי ביוי מהי, ביוי מהי, ביוי מהי, ביוי מהי, ביוי מהי, ביוי מהי, אבדרה בזהור
להפיל בהסתורה בוודאי גם שום נמצאו השם יסבורה ואפיל בהסתורה שבסוריך הסתורה בוודאי גם שום נמצאו השם יסבורה
ויפיל ביסטורי שבסויך אסטורי בוודאי גם שום נמצאו השם יסבורי ויפיל ביסטורי שבסויך אסטורי בוודאי גם שום נמצאו השם יסבורה אוי 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 גם היה חויר היה דבורים מקושים אוי עברים ולכו אני אוי מיין אני אוי מיין אני אוי מיין גם היה חויר היה דבורים מקושים אוי עברים ולכו אני אוי מיי, אני אוי מיי, אני אוי מיי. גם היה יחו עירה ידבורים הקושים הוא עברים ולכו אני אוי מי אני אוי מי אני אוי מי גם יחו עירה ידבורים הקושים הוא עברים ולכו אני אוי מי אני אוי מי אני אוי מי
בקצב היום מהדורת ימי בין המצרים, ועכשיו נגיד שלום לראש מכון סגל, הרב אברהם סגל.
שלום וברכה. היום בסייעתא דשמיא אנחנו נתעמק בסוגיה של למה כל כך קשה להיות אוהב שלום ורודף שלום. אם אנחנו נסתכל במשנה באבות, אנחנו נראה שבעצם לכאורה זה כפל לשון. מה ההבדל בין אוהב שלום ורודף שלום? אבל אפשר להסביר שכדי להיות רודף שלום, אדם צריך לאהוב שלום. ומה הכוונה אוהב שלום? קודם כל צריך לאהוב את שלום עצמו. אדם שלא מסוגל לאהוב את עצמו, לא יהיה מסוגל לאהוב את השני. ולכן כל כך קשה להיות רודף שלום, כי רובנו, הרבה מאיתנו, לא בעצם מקבלים את עצמנו, לא חיים בשלום עם עצמנו. אז יכול להיות הכפל הלשון הוא, כדי להיות רודף שלום, אתה חייב לחיות עם שלום עם מישהו אחר, אתה חייב קודם כל לחיות בשלום עם עצמך. ולמה אנשים כל כך קשה באמת לחיות בשלום עם עצמם? למה קשה לקבל את עצמנו? אומרים, ואהבת לרעך כמוך, כדי לאהוב את רעך, אתה צריך לאהוב את כמוך. היום יש דבר בטיפול שקוראים לזה, לפעמים אדם יש לו עסוקים לא פתורים, דברים באנגלית קוראים לזה unfinished business עם עצמו, עסקים שהוא לא גמר עם עצמו, ואדם כל הזמן שלא מטפל בעסקים הלא פתורים שלו, הרי חזל אומרים אדם לעמל יולד, אין ספק שהוא לא יכול להיות פנוי בשביל מישהו אחר. לחיות בשלום מישהו אחר, לפרגן לו, לתת לו, להעניק לו, לחשוב על מישהו אחר, כל הדברים שדיברנו על עין טובה ולהגיד לשני מילה טובה, זה עבודת המידות. אז בוא נשאל את השאלה, שאלת המיליון דולר, למה באמת לא אוהבים את עצמנו? למה כל כך קשה לקבל את עצמנו? הרי ידוע שלכל אדם יש צלם אלוקים, יש לו יעד, שליחות, שהוא עצמו בעצם בא לעולם הזה כדי לתקן משהו. לפני שאדם יורד לו לעולם, כתוב ברבינו בחיי, פרשת כי תצא, על הפסוק, כי תבנה בית חדש, ועשיס המעקה לגגיך, שאדם לפני שיורד לעולם, הרי הקדוש ברוך הוא קורא לנשמה שלו, ואומר לו, מה אתה רוצה לעשות בעולם? מה התיקון? וכמובן, כיוון שאין כמעט היום נשמות חדשות, כל אחד בא לתקן משהו. הרי אדם, הנשמה יודע מה הוא צריך לתקן, מה הוא קלקל בגלגול הקודם. אז הקדוש ברוך הוא שואל את הנשמה, האם אתה רוצה לתקן את מה שאתה צריך לתקן? ורק אחרי שנשמה באמת אומר שכן, וחותם על הדבר הזה, רק אז הוא יורד לעולם, ועל זה נאמר בחזל, כל הבריות על פי דעתן וצביונם נבראו, על פי רצונם. אף אחד לא יורד סתם, הנשמה שלו יודע מה הוא צריך, ועל זה הוא יורד לעולם כדי לתקן. וכשפתאום יש לו קושי, הוא לא מבין למה כל כך קשה לי, אמרו לו, סליחה אדוני, זה מה שאתה בחרת. זה התיקון שלך. הנשמה שלך יודע את זה, רק נכון, נותנו לך איזה פליק באף כדי שתשכח, אחרת לא תהיה ניסיון. וזה יוצא מרבינו בחיי שכל אדם יש לו יעד שהוא בעצמו בחר את האופי הזה, את הטבע הזה, את הקשיים האלו. אין לך מה להתעצבן, כי אתה בחרת, אתה יודע שזה בעצם משרת את התפקיד והייעוד שלך. לפעמים רואים במשפחה אחת שתי ילדים, אחד נוח, אחד יודע לפרגן, והשני היום ונורא, הוא לא מסוגל לוותר כלום, כל דבר. זה סיפור שלם בשבילו, בשביל לתת משהו למישהו אחר. ואתה מתפלא, איפה נכשלנו בחינוך? וזה לא שדווקא נכשלנו בחינוך. כי לפעמים דווקא הילד הראשון, הייעוד שלו הוא משהו אחר. הוא לא, בגלגול הקודם הוא תיקן את מידת הנתינה, הפרגון. הוא נמצא לתקן נושא של תפילה, נושא אחר, זריזות. ולכן קשה לו לקום בבוקר. אבל הילד הזה שקשה לו לפרגן, לתת משהו למישהו אחר, הוא בחר בזה. ולכן אדם למעל יולד הוא נמצא בשביל התיקון הדבר הזה. וכשאנחנו יכולים להסביר את זה לבן אדם, תקבל את עצמך כמו שאתה, תחיה בשלום החלק הזה, פה מתחיל את העבודה הראשונה של לחיות בשלום, אוהב שלום עצמו. יש אמרה מהסבא מסולובודקה על הגמרא, לפיכך נברא אדם יחידי, כדי שיאמר בשבילי נברא העולם. למה באמת נברא אדם לבד יחידי? אז אומרים בשם הסבא מסולובודקה כדי להזכיר לו כל החיים, כמו שעל החיים שלך מרגע לידתך כתינוק ואחר כך כילד ואחר כך כמתבגר, אתה אף פעם לא יכול להסתדר לבד, תינוק צריך את ההורים, הילד זקוק גם להורים, המתבגר כבר צריך חברים, אחרי זה שמתחתנים צריך אישה, ואחר כך צריכים שוב, אדם תלוי בעבודה שלו, ואפילו שאדם מתבגר, הוא מבוגר כבר, הוא צריך את ההורים, הוא צריך את הילדים שלו, ככה כל החיים אדם הוא יצור חברותי, הוא תלותי, הוא לא יכול להסתדר לבד כמעט בשום שלב בחיים. ולמה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, היצור אנוש בחי הבריאה, כל כך תלוי באחרים? כדי להזכיר לנו, כמו שאתה, החבר שלך, כמו שאתה לא יכול להסתדר לבד, תדע, גם החבר שלך לא יכול להסתדר לבד. ואתה תהיה פה בשבילו, בדיוק כמו שאתה צריך שיעזרו לך, גם אתה תהיה פנוי, לעזור לחבר שלך, וזה תזכורת אינטנסיבית, כמו שאתה צריך תמיד עזר כנגדך, אתה צריך חברה, אתה צריך עזרה של מישהו, גם החבר שלך. תזכור את זה תמיד, וככה יוכל לחיות מטרת הבריאה שעולם חסד ייבנה. יש כאלה שאומרים שבשבילי נברא העולם מלשון, בשבילי מלשון שביל. כל אחד יש לו את השביל שלו, את המהלך הייחודיות שלו, את המסלול שלו, שזה הוא צריך לעבוד על המידות האלה שזה מביא אותו לתיקון שלו. אין שום דבר מובן מאליו. ולכן כשהולך לך קשה, זה לא מטרה להגיד ככה אני, ואני אף פעם לא יגיע להיות כמו מישהו אחר. להגיע לירוש חס וחלילה. אתה תעשה כמיטב יכולתך, בנתונים שהקדוש ברוך הוא נתן לך, תמלא את התפקיד שלך, תהיה שמח בחלקך. איך אמר הגאון מווילנה, איזו עשיר השמח בחלקו, זה לא רק על גשמיות, זה גם על רוחניות. שאדם יהיה מסוגל לקבל את עצמו, ולהרגיש שהוא עושה באמת מה שהוא מסוגל לעשות, אם הוא עושה מה שהוא מסוגל לעשות, זה גם מביא אותו שמחה. זה לא סותר את הנושא של שאיפות, שאנחנו בהמשך נסביר איך ללכת בין הנושא של שאיפות להיות שמח בחלקו. זאת אומרת, ברור שאדם ייצור אנושי הוא מוגבל, הוא צריך להגיע לאחרים. הגאון מווילנה אמר גם, מברכים בורי נפשות רבות וחסרונן, שאל למה הקדוש ברוך הוא ברא אנשים עם חסרונות? הרי אדם הוא בריא ובריאה. התשובה היא בהמשך, הברכה, לחיות בהם נפש כל חי. כמו שאמרנו, שאחד מחיה את השני, אינסטלטר צריך להגיע למחנך, הוא מומחה בתחום שלו, אבל לא בצינורות של חינוך, אז הוא צריך את המחנך. והמחנך שיש לו צינורות בבית, שסתומים, הוא צריך את האינסטלטר. כל אחד עוזר לפתוח את הצינורות של מישהו אחר, וזה בעצם המטרה של לחיות בהם נפש כל חי. אחד תורם לשני, עולם של נתינה, של בנייה, וזה מטרת הבריאה. וכשאדם יודע לקבל את עצמו, והוא משתדר לעשות כמיטב יכולתו מה שהוא מסוגל לעשות, הוא בעצם מקיים את התפקיד הבריאה, הוא חי טוב עם עצמו. וזה לפעמים כל כך קשה לנו, כי הרבה פעמים רוצים לעשות מה ששני עושה. וזה לא יביא לנו אף פעם שמחה. יש משפט שאומרים אותה ב-NLP, NLP זה בעצם התקשורת הכי מתקדמת בעולם, זה ראשי תיבות באנגלית, Neuro-Linguistic Programming, תכנות נוירו-לשונית, זה בעצם איך אני חושב ואיך אני מדבר ישפיע על הביצוע שלי. מלמדים אותו היום, כל ארגון שמכבד את עצמו, מלמדים את הצוות איך לתקשר יותר טוב. אז כמובן, זה לא רק בשביל תקשורת לעולם הגשמי שרוצים למכור מוצר, קל וחומר שרוצים להעביר את המסורת לילדים שלנו, צריכים לדעת איך לתקשר. ואחד מהמשפטים היפים ששמעתי ב-NLP זה משפט באנגלית, Do what you do best and do it well. תעשה מה שאתה יכול לעשות. הכי טוב, ותעשה אתו הכי טוב שאתה יכול. זה בעצם המסר. תקבל את עצמך כמו שאתה, תחיה בשלום את דברים האלה, ואז אנרגיה שלך יהיה כל כך עסוק בלהוב שלום עצמך, מכאן יהיה לך יותר קל לחיות בשלום אחרים, לרדוף את השלום גם של אחרים, לשמוח עם האחר ולקבל את הזולת. תודה רבה לכם, ומחר, בעזרת השם, אנחנו נדבר על המידה של הכרת הטוב. תודה רבה.
תודה לרב אברהם סגל, ונספר לכם שאם תרצו להתייעץ עם הרב באופן אישי, בכל מה שקשור לחינוך הילדים, אתם מוזמנים לחייג ל-03-644-1180, 03-644-1180, עוד הפסקה, ומיד פינתו של המאמן האישי, אליהו שירי.
She ain't a bit high, she ain't a bit high, and I can't share.
קצב היום, מהדורת בין המצרים, ועכשיו, כמובטח, נגיד שלום למאמן האישי, אליהו שירי.
שלום וברכה לכל המאזינים. בשיחה הזו נלמד יחד איזושהי התנהגות פורצת דרך, בעלת מינוף גבוה לשיפור כל יכולת שנרצה להתמקד בה. אם מדובר בסילוק של חרדות ופחדים, סילוק של בעיית גמגום, פיתוח של ביטחון עצמי, שיפור בכושר הדיבור, ביטול פחד קהל, ביטול פחד מנהיגה, או כל יכולת או התנהלות רגשית אחרת שעולה בדעתכם, משהו אחד שנרצה להתמקד בו. אני אספר את המודל, את המודל הזה ממש בקצרה, עד כמה שאפשר בשיחה הזו, על איזשהו סיפור אמיתי שחוויתי בתהליך אימוני עם מרצה, שעם השנים חווה חוויות מאוד מאוד קשות על הבמה, ויצר אצלו בתת ההכרה איזשהו פחד שהלך והתעצם, פחד קהל. הוא הגיע למצב שהוא עומד מול קהל, מחזיק את הדף והיד שלו באופן אינסטינקטיבי, בלי שום שליטה, פשוט רועדת בצורה קיצונית, שהוא לא יכול להחזיק את הדף. כל העולם רואה איך החוברת או הדף ביד שלו ממש רועדים. עכשיו אני אספר לכם מה העבודה שעשיתי איתו, ואתם חברים יקרים תוכלו להתאים את זה על כל אתגר אחר שיש לכם. זה מאוד מאוד פשוט. התחלתי להסביר למרצה כבר בפגישות הראשונות, שהוא יתחיל, יוכל ללמוד איזושהי דרך שבה הוא מדבר אל האיברים שלו. לדבר אל האיברים שלי? איפה מצינו כזה דבר? חוץ מספר כזה שנקרא דיבור לאיברים, אצלנו ביהדות יש פה איזשהו מודל מאוד עמוק, מאוד חכם, פורץ דרך. אבל לפני כן אני צריך להראות לו שזה מעוגן וקיים במקורות, כדי ליצור אצלו מוטיבציה לעניין, אמונה בעניין, אמונה מעצימה במודל הזה. ישנו ספר שנקרא עלי שור, של הרב וולבה עליו השלום, אחד מגאוני חוקרי כוחות הנפש בדור האחרון. בספרו על האישור בחלק א', פרק חמישי, כותב הרב וולבה שאדם צריך לדבר אל הנפש שלו כאילו שהוא מדבר אל אדם זר. תראו שם כותב הרב וולבה שמסוכן מאוד להתעלם מכוחות הנפש, ואדם צריך לשבת בחדרו ולדבר אל נפשו כאילו שהוא מדבר אל מישהו זר, ממש להתמים את עצמו ולנסות לשכנע. מסביר שם הרב וולבה של הנפש שלנו יש כוחות אדירים. לפעמים הנפש שלנו שניצאת בתת ההכרה, אפשר לראות את זה בספרו של הרב אליהו דסלר בחלק א' עמוד 260, שיש את הנפש השכלית, זה החלק ההגיוני שבוחר לעצמו, מטרות הגיוניות. מטרות הגיוניות כמו להיות רזה, לדבר בביטחון, להיות בעל זיכרון טוב, להוציא מהכוח אל הפועל. המטרות ההגיוניות, ההיגיון נמצא בנפש השכלית. אבל יש את הנפש הבהמית שהרב אליהו דסלר קורא לה תת ההכרה. תסתכלו שם בחלק א' עמוד 260. הרב שלמה וולבה בעצם מסביר לנו שלפעמים בנפש שניצאת בתת ההכרה יש תשוקות שהן מנוגדות. כך לכן התפילה היא לא תמיד בשיא השיאים של הכוונה. לא כל תפילה שלנו היא בבחינה של לכל אשר יקראו באמת. אין שלום בעצמי. במודע שלו הוא רוצה מאוד מאוד להיות רזה, אבל בתת ההכרה, בנפש הבאמית, יש לו תשוקה להישאר שמן. למה? יש לכך הרבה מאוד סיבות תת הכרתיות, יש לזה רווח משני מסוים, לדחות את העולם מפניו כי הוא חושש מהעולם, זה מיד על חוסר ביטחון. יש לפעמים תשוקה בתת ההכרה להישאר מגמגם כדי לא לתקשר עם העולם המפחיד, וזה נובע בעקבות איזשהו זיכרון של איזושהי טראומה שחווה אדם בילדות, ובתת ההכרה הוא סובר שהעולם עוין. זאת אומרת, יש לנפש שלנו לפעמים תשוקות משלה, להשאיר את האדם בחרדה, להשאיר אותו בפחד קהל, להשאיר אותו בפחד מנהיגה. זה מעין מוח הישרדותי שיש לנו, שהוא חושב שכך הוא מגן עלינו בחרדה הזו, בפוביה או בגמגום או באכילה הרגשית או מה שזה לא יהיה. הרב שלמה וולבה אומר לנו שכדי לשכנע את החלק הזה, את הנפש, ולפייס אותה, צריך לדבר אליה כאילו שמדברים אל אדם זר. ראינו הרבה פסוקים כאלה, שלמה המלך אומר, ואני דיברתי אל ליבי. דוד המלך פונה אל נפשו כמה פעמים בתהילים ואומר, מה תשתוכחי נפשי ומה תהמי עליי? החפץ חיים עליו השלום. תראו בספרים, בשם עולם או בתנועת המוסר, יש עדויות לכך שתלמידי החפץ חיים היו עוקבים אחריו ושומעים את כל השיחות שלו בעליות הגג, שהוא היה נוהג להתבודד. ולא רק שהיה מדבר שם עם השם יתברך ועושה וידוי וחשבון נפש, הוא היה פשוט מדבר אל עצמו, פונה אל עצמו כאל אדם זר ומשכנע את עצמו במה שהוא רוצה. יש בכך יכולת נדירה לעורר את כוחות הנפש באדם, כבר נראה. הרמח"ל בעצמו, בסוף ספר מסילת ישרים, יש לו מאמר, שבתוך המאמר שם הוא מדבר על כוח הנשיבה. זה שבלב שלנו יש כוחות אדירים, והדרך להוציא מהלב את הכוחות הללו אל הפועל זה להפעיל את כוח הנשיבה. מה פירוש הנשיבה? זה שהפה שלנו מדבר אל הלב. יש פה סוד גדול על פי המקובלים, כותב שם הרמח"ל. כוח הנשיבה זה שהפה מדבר אל הלב, כאילו מוציא אוויר על הלב, נושב אל הלב, אז זה מפתח להיכנס אל כוחות הנפש. בספר חיי מוהר"ן, בפרק שנקרא התבודדות, מגלה שם רבי נחמן שתורת ההתבודדות זה לא רק לדבר אל סיבת כל הסיבות, אלא לדבר גם אל עצמך, כמו שעשה החפץ חיים, כמו שלמה המלך, ואני דיברתי אל ליבי, כמו דוד המלך, מה תשתוכחי נפשי. מה פירוש לדבר אל העברים? הגיע אז תלמיד בשם רבי שמואל אייזק אל רבי נחמן מברסלב. הוא רצה להגיע לשליטה מוחלטת, להגיע לדרגות גבוהות. הוא שאל את רבי נחמן, מה תייעץ לי לעשות? רבי נחמן הפתיע שם ואמר לו, תשב ותספר לאיברים שלך מה אתה רוצה, תדבר אל האיברים. רבי שמואל אייזק עשה את זה כמה ימים ולא ראה שום תוצאה. הוא חזר אל רבי נחמן ואמר לו, לא קורה כלום. רבי נחמן אמר לו, תמשיך בהנהגה הזו ותראה מה יצא מהדיבורים הללו. מעניין לראות שרבי שמואל אייזק הגיע למצב שהוא שולט באיברים שלו. הוא יכול לשלוט בדופק, ביד, במחזור הדם, בשרירים, בדיבור. תקשיבו טוב, תחגרו חגורות. אני ראיתי איזשהו מאמר של כמה פיזיקאים בדור האחרון, שבעצם כתבו מאמר שנקרא The Power of Speaking to Yourself, הכוח בלדבר על עצמך. הם בעצם מראים במחקר הזה שאדם לא משתמש ברוב תאי העצב שיש לו במוח. אדם לא מנצל את הפוטנציאל של המכונה הכי משוכללת שיש בכוכב הלכת הזה, המוח שלנו. ורוב תאי העצב שיש לנו במוח לא באים לידי שימוש, הם רדומים. אבל הם גילו בכל מיני בדיקות שהם עשו, שכשאדם מדבר אל עצמו, או מדבר אל הלב שלו, או מדבר אל נפשו, זו מין הצגה כביכול שמשפיעה על תת ההכרה באופן מאוד מאוד תמים ומהיר. כשאדם מדבר אל הנפש שלו או אל האיברים שלו, זו מין סימבוליות שיוצרת בהירות בתת ההכרה מה אני באמת רוצה. ואז המוח נותן לאדם גישה נקייה ומהירה אל תאי עצב שהיו רדומים עד היום. זה מדהים, יש סופר מדעי בשם מייקל טלבוט שמוכיח שאם אדם יתמיד בעבודה כזו ויעורר את מספיק תאי עצב, הוא יוכל לשלוט באיברים שלו. לומר לכאב ברך להסתלק, זה פשוט מסתלק. זה מדהים, הרי זה מה שעשה רבי שמואל אייזק לפני 200 שנים, שכתוב עליו בספר חיי מוהר"ן, שהוא החל לשלוט באיברים שלו. איזו הקבלה בין המחקרים של היום לבין תיעוד שמופיע במקורות. רואים לאיזה דרגות תרומיות בפיתוח כוחות הנפש שהגיע החפץ חיים, או אנשים שעסקו בהנהגה הזו. בקורס המאמנים ישנו תרגיל שנקרא שיח אישי. השתמשה בו איזושהי אישה יחסית מבוגרת, מאוד גבוהה, מאוד גדולה, והצליחה להעלים בתרגיל עמוק מובנה שנקרא שיח אישי את כאבי הברך שלה לחלוטין. אחד מהבן שלה או נכד שלה שהיה חייל, אני זוכר שהגיע אל הקריה האקדמית לשאול מי זה אליהו. הוא פנה אליי, אמר לי, אתה אליהו? אמרתי לו כן. אמר לי, תקשיב, אני לא יודע מה אתם עושים פה, אבל אמא שלי בפעם הראשונה אחרי הרבה מאוד שנים עולה מדרגות בצורה חלקה. שאני שואל אותה, מה עשית? כי זה מעניין אותי כחייל. היא אומרת לי, דיברתי אל האיברים. תגיד לי, זה נכון או שהיא... זה פשוט נשמע כל כך מצחיק לאנשים שלא שמעו את ההקדמות. אבל אני סיפרתי לכם כרגע על הרב וולבה, על החפץ חיים, על כוח הנשיבה של הרמח"ל, על ספר חיי מוהר"ן, על פיזיקאים שחקרו את השימוש בעוד תאי עצב במוח. The power of speaking to yourself, הכוח של האדם המדבר לעצמו. מה אני יכול לעשות כדי לבטל את אותו פחד קהל שיש לי, מספר לי אותו מרצה. אמרתי לו, תקשיב, לפני שנתחיל את השיחה המאוד מאוד פשוטה שלך עם הלב שלך, אני רוצה שתנסה להיכנס להרפיה. שב בבית בשעות הבוקר, נסה לעצום את העיניים, להיזכר בדברים נעימים שהיו לך בחיים, להתרכז בנשימות שלך, שאיפה ונשיפה, כך כמה פעמים, להירגע. תשתדל לא להיות רעב מדי או שבע מדי, לא חם, לא קר מדי, שב נינוח. פשוט תרגיע את הנפש. תסתכל במאמר ההשקטה של הרמי פיאסצנה, בספרו הכשרת אברכים או בספרים נוספים. שם הוא מלמד כל מיני טכניקות איך להיכנס להרפיה. בגדול, אתה יכול בדמיון שלך, בעצימת עיניים, בזמן שאתה יושב, לספור בספירה לאחור מ-100 ל-0. פשוט לספור בספירה לאחור. הרבי מפיאסצנה בספרו הכשרת אברכים ועוד ספרים מדבר על כל מיני טכניקות איך להגיע למצב של ביטול כל ההרגשות, מאמר של השקטה. אחת מן הטכניקות זה לספור לאחור, זה רק כדי להרגיע את עצמך. תספור 199, 98, בלי מילים, בלחש. ספור בספירה לאחור. אתה יכול גם לומר לעצמך, אני סופר בספירה לאחור, וככל שאני יורד בספרות, כך אני מתחבר יותר אל כוחות נפשי, תודה להשם, ומתחיל לספור. שתגיע לאפס, תתחיל באופן תמים, כמו שכותב הרב וולבה, לעשות שיחה, שיחה של שכנוע, שיחה של הבהרה עם הלב שלך. רבי נחמן מברסלב אמר לתלמידו לדבר לאיברים, הרי ברור שהאיברים לא שומעים, אלא מי כן שומע פה? אותו מוח תת-הכרתי שהרב אליהו דסלר מדבר עליו בחלק א' עמוד 260 בספרו מכתב מאליהו. אותו חלק תמים, אותו מוח תמים, אותה נפש שומעת, רואה את הסימבוליות הזו ומתחילה להיות משוכנעת. זהו שכנוע תת-הכרתי של כוחות הנפש. אחרי שהגעת להרגעה, ביטול כל ההרגשות, הגעת להשקטה הזו, אתה יכול בדמיון שלך לפנות אל הלב, אם זה להניח את הלב מולך בדמיון, או פשוט לדבר אליו בצורה פשוטה, הפה למעלה מדבר אל הלב שנמצא שם למטה, ולהתחיל להסביר לו בצורה ברורה מה אתה רוצה בעניין ההרצאות שלך. לב יקר, הקדוש ברוך הוא שם אותך כמלך על כל האיברים שלי. לב יקר, הקדוש ברוך הוא הטביע בך כוחות נפש אדירים, פנומנליים. הקדוש ברוך הוא הטביע בתוכך כוחות נפש אדירים שבכוחם למחוק את כל החיוכים הציניים ולהפתיע אותי ואת כל העולם. כשאתה פונה ללב בצורה כזו, המוח מקשיב. לב יקר, באתי להבהיר לך מה באמת אני רוצה בהרצאות שלי מהיום והלאה. באתי להבהיר לך מה באמת צריך להיות, מה באמת ישרת אותי, מה באמת ייתן לי ביטחון והגנה והצלחה. באתי להבהיר לך שאני רוצה שבכל ההרצאות שלי, בכל פעם שאני אעמוד על במה, כל פעם שאני אדבר בפני ציבור קטן או ציבור גדול, אני רוצה שתעניק לי בעזרת השם תחושות מלאות של ביטחון מופלג. אני רוצה שאתה לב יקר תהיה מלא בתכלית בביטחון. אני רוצה שתזרים לי בכל מערכת הדם שלי ביטחון. אני רוצה שכל תאי גוף יהיו ספוגים בביטחון. אני רוצה לחוש בעוצמה גדולה, ביתר שאת, תחושת ביטחון. אני רוצה שיהיה לי ביטחון שאני אעמוד מול קהל בצורה הכי חופשית, הכי זורמת, מנותק מכל החסמים. אני רוצה שיהיה לי כזה ביטחון שזאת תהיה אחת מן התכונות הבולטות שלי. בקיצור, אתה יכול לפני כן לרשום על דף את כל הנימוקים למה אתה רוצה, למה זה שווה לך להיות בעל ביטחון בפני קהל. ואת כל הנימוקים הללו תשנן קצת לעצמך, וכשתיכנס אל השיחה פנימה תשוחח, כמו שאומר הרב וולבה, בתמימות עם הלב, כאילו שאתה מדבר אל אדם זר. המוח הלא מודע שעד היום היה לו רווח משני בזה שהוא יצר אצלך פחד קהל, הוא חושב שהוא שומר עליך כך וכולי. אתה בעצם בסימבוליות הזו מבהיר לו, כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. הכוונה שלך היא ודאי לשמור עליי מעוד פדיחות כאלה ואחרות, אבל לא כך אני רוצה. אתה מוח שבא לשרת אותי כאן, בשביל זה השם יתברך שם אותך פה. אני רוצה להבהיר לך מה באמת ישרת אותי, מה באמת אני רוצה. כשאדם פונה בכזו שיחה תמימה אל הלב שלו, כאילו מדבר אל אדם זר, הוא ייצור מצב של כזה תכנות התקרתי. אותו מרצה מספר לי, אליהו, אני עומד מול במה. אתה יודע מה התחושה שלי? בעבר הייתי מנסה להילחם ביוזמה, באופן מודע, בלחצים ובפחדים. מנסה בפיזיולוגיה שלי לעמוד זקוף, כאילו לדבר אסרטיבי, אבל זה היה קשה. היום אני מרגיש שהמוח שלי איתי, אני לא נלחם בעצמי. אני ממש מרגיש כאילו המוח פותח לרווחה את כל הגישה אל המשאבים, ואומר לי, כך, כך כמה שאתה רוצה, כך שפע של ביטחון. והדבר הזה גרם לי להיות בעל חוש הומור, משוחרר, יצירתי וזורם. זה גרם לי לחזור אל המעמד שלי, אל הפרנסה שלי. זה ממש על קצה המזלג, חברים יקרים. איך אדם יכול ליצור מין שיח פנימי שישפיע באופן סימבולי יצירתי על תת ההכרה, וממילא לסלק חרדות ופחדים, לייצר תחושות שלווה, רוגע, ביטחון, אומץ, חוש הומור, או איזה מידה אחת שאת רוצה להתמקד בה בשבועות הקרובים, ולראות איך היא מתחילה לצמוח מבפנים בעוצמה שתמחוק את כל החיוכים הציניים, ותפתיע את עצמך ותתעלה מעל כל הציפיות של האחרים. מי שמעוניין לשמוע שיחות העשרה נוספות כאלה, יוכל לשמוע את זה בטיפ היומי שלנו. אני מקליט שם שיחות חדשות בראשון, שלישי וחמישי בעזרת השם ובלי נדר. אפשר לשמוע אותם אבל 24 שעות ביממה כל הזמן. המספר הוא 0559-700-700. תודה רבה, מאחל לכולנו חיים של בהירות, אמונות מעצימות וישועות גדולות.
תודה רבה לאליהו שירי על דבריו הנפלאים. אם תרצו להאזין לעוד תוכן מעצים ומרתק, אתם מוזמנים לחייג לקו המיוחד של אליהו שירי, הקו הישירי, ב-055-9700-700, 055-9700-700, בעלות שיחה סלולרית רגילה ללא שום חיוב נוסף. זהו, אנחנו מסיימים. תודה למוטי קופפר בקול חי, בג'יי רוט רדיו בניו יורק, דוד לוין, רדיו שלום קנדה, רוברט לוי, חי-FM יוהנסבורג, קטי קלר, ערוץ 2000 לוויין, יריב חזן, רדיו ישראל אחד אונליין, יעקב אבירן, שלגרנט לוי כתובו, לישראל שלמה, הוא העורך והמפיק של התוכנית הזו. אני אלעד שבר, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, אני אכן גם מחר עם רוצה השם, אותו מקום, אותה שעה. ביי ביי.
לפעמים שקצת קשה לי, אני יודע שאתה תמיד איתי. ולפעמים שקצת כואב לי, אני מרגיש איך שאתה שוב מרפא אותי. ולא נופל בדעתי, לא אפול אפילו לרגע. אמשיך לחיות בתמימותי, אתה הכוח שמוביל אותי. וכשאני מרגיש לבד, תמיד חושב, חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. וכשאני מרגיש לבד, תמיד חושב, חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. עוד יום חלף לו כמו הרוח, אני יושב לי וחושב על החיים. מה שעבר אתה יודע, וגם אני מרגיש עמוק, עמוק בפנים. ולא נופל בדעתי, לא אפול אפילו לרגע. אמשיך לחיות בתמימותי, אתה הכוח שמוביל אותי. וכשאני מרגיש לבד, תמיד חושב, חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. וכשאני מרגיש לבד, תמיד חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. וכשאני מרגיש לבד, תמיד חושב, חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. וכשאני מרגיש לבד, תמיד חושב, חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי.
The beat of the day.